ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן נירית קרין. היום הייתי רוצה לספר על ספר ששמו מילה חיים, יהודי מציל יהודים. נכתב על ידי סמואל אולינגר וקטלין לי. חקר השואה מתעד דרכי עמידה רבות של יהודים בתקופת השואה, שבהן הם לחמו בניסיונות הדה-הומניזציה של הנאצים. כל מי שהמשיך לקיים בגטו מסגרת חיים תרבותית דתית יצר, למד או ארגן עזרה הדדית, ביטא בכך רוח עמידה ייחודית. כל מי שבמחנות לא נכנע ונאבק לא לאבד את אישיותו ואת זהותו, תוך ניסיון לקיים חיים שבהם נותר אפילו אבק מה של ערכי אנוש, הפגין עמידה נחושה. מתוך אלפי יהודים אלה בולטת דמותם של המצילים היהודים. הם בעצמם היו נתונים בסכנה, ובכל זאת פעלו כדי להציל יהודים אחרים, ואף בני עמים זרים. להנן מספר דמויות אינדיבידואליות בולטות. אוסוולד רופרייזן, מי שנודע מאוחר יותר בתור האח דניאל, היה צעיר יהודי בן 17 כשפרצה המלחמה. עלה בידו להשיג כסות ארית של בן למשפחה פולנית גרמנית, והוא יכול היה לקוות לעבור את המלחמה בביטחון יחסי. בעבודתו בתור מתורגמן ומזכיר בז'נדרמיה הגרמנית במערב ביילורוסיה, אוסוולד נעשה מודע ליתרונות שמעמדו הקנה לו ולאפשרויות הצלת יהודים. הוא מיהר ליצור קשר עם היהודים בקבוצת המחתרת בגטו מיר, העביר אליהם כלי נשק ותכנן מבצע מורכב להבריחם ליערות. בכך הציל חיי רבים. רישיק אקסר הוא אחד מגיבורי העלומים של העזרה ההדדית היהודית בתקופת השואה. איש צעיר, בן למשפחה מכובדת שהורשתה זמן רב להמשיך ולהתגורר מחוץ לגטו לבוב. כאשר חוסה לגטו, מונה רישיק לקפו ראשי במחנה הריכוז ינובסקה, בו הושמדו אלפי יהודים מגליציה המזרחית. בכל רגע נתון יכול היה להימלט מן המחנה, שכן בצד הארי המתינו לו אמו ואחיו במסתור מסודר ובטוח. אולם רישי קיבל החלטה ברורה, הוא שאף לנצל את מעמדו כקאפו ולהציל יהודים רבים ככל האפשר. הוא ארגן רשת חשאית של עזרה הדדית במחנה, הציל אסירים ממוות, מצא דרכים להכין מסמכים מזויפים והבריח ילדים ואנשי רוח אל מחוץ למחנה. הוא עצמו נשאר במחנה עד לחיסולו, משום שהבין את המחיר שהאסירים יאלצו לשלם על בריחתו. הוא הקריב את חייו למען אחיו. אנו מעלים על נס את יהודי הגטאות והמחנות שבתאים בלתי אפשריים התארגנו לקראת פתיחה במרד, ואחרים שלחמו ביחידות פרטיזניות ביערות. המניעים שלהם היו מגוונים, ובין אם קיבלו להציל את חייהם, למקום במעניהם או להשאיר שריד ומרשת, הם הפגינו את כוחה של הרוח האנושית לגבור על כוחות הרשע. כזה הוא סיפורה של יחידת הפרטיזנים של טוביה ביאלסקי ומשפחתו ביער נליבוקי. מטרתם הייתה כפולה, להתקומם כנגד הגרמנים ולהציל יהודים. הקבוצה מנתה בסי פעילותה למעלה מ-1,200 איש. והייתה מורכבת מלוחמים קשישים, נשים וילדים. כולם הפכו למשפחת אנשי היער. במקרה זה אנו מתעדים קבוצה גדולה ומאורגנת, לוחמת, פעילה, כמעט באופן גלוי בתוך האוכלוסייה, שהייתה עוינת, אך יראה מן היהודים נושאי הנשק. מעשיה של קבוצה זו, אחת מני רבות, נטעו בלב היהודים שהיו כלואים עדיין בגטאות את התקווה שימצאו להם מקלט והצלה. מצבור גדל והולך של עדויות מוכיח שהם לא היו יחידים, וכי רבים נוספים עשו את מעשיהם בצנעה. הגישה שהייתה פופולרית בארץ בשנות ה-40 וה-50 של ראיית יהודי אירופה כמי שהלכו כצון לטבח, התמוססה בשנים האחרונות ונעלמה לחלוטין. אנו יודעים היום שיהודים נקטו בדרכים רבות ומגוונות ועשו הרבה מעבר למה שעשו האזרחים של מדינות אירופה שונות. בהקדמה לספר מיל החיים כותב ההיסטוריון שמואל אולינגר. מאחורי שפע הנתונים הסטטיסטיים סביב חקר השואה קיים הטוב בהתגלמותו בדמותם של רבבות, שכמו וילי בכנר הפכו את עצמם למחסה מפני הרוח ולמקלט מפני הסופה. וילי בכנר היה יהודי פולני בן 27, יליד ביאלסקו בשלסיה, ששלט היטב בשפה הגרמנית והעריץ את תרבותה, מה שהתגלה בעתיד כערך מוסף חשוב ביותר. בילי השלים את לימודיו כמהנדס בניין בבית הספר הטכני בברנו. הגיע לוורשה, התארס עם צ'סיה דיאמנט, והאמין שיצליח לבסס עבור משפחתו עתיד מבטיח בבירת פולין. כיבוש העיר בידי הגרמנים הניע את בכנר להתמודד עם המציאות החדשה בנחישות ובתעוזה שהיו אופייניים לו. בינתיים החריף מצבה של האוכלוסייה היהודית בוורשה, ומעל 400 אלף יהודים נכלאו בגטו בתוך שכונה צפופה בעיר. מפגש אקראי עם בת דודתו אניה, שחייתה תחת חסות ארית, שינה את חייו וחיי משפחתו. מפיה נודע לו על אדריכל גרמני המגייס עובדים לחברת בנייה שביצעה עבודות בשביל הוורמאכט. בילי זכה באמונו של המהנדס קלנר, ובכך נפתח הפתח למעשה ההצלה הגדול. החברה של קלנר הפכה לקבלנית משנה של ארגון טוט, ארגון הבנייה הענק שהיה אחראי על בניית ביצורים, סלילת כבישים והנחת מסילות וגשרים. בילי בכנר צריף לחברה עובדים חדשים, כולם יהודים, בכסות פולנית, והתחיל לטוות את תוכנית ההצלה באמצעות סידור תעודות עובד מזויפות. כל אותה עת היה הוא בעצמו נתון בסכנת חשיפת זהותו האמיתית וחקירות הגסטאפו. העבודה הייתה כרוכה בהתמודדות עם פיגועים של הפרטיזנים המקומיים, עם הדאגה מפני שעננות יתר של עובדי החברה היהודים המוסווים. בתום המלחמה בעיר פלאוון שבגרמניה עמד וילי מול לא הרובש את שני חיילים אמריקנים שהניחו שהוא גרמני. "סר, אינני גרמני, אני יהודי," אמר וילי. לתדממתו פתח השוטר הצבאי את חולצתו, שרשרת זהב, ובקצה מגן דוד התנוצצה באור השמש בצד דיסקית הזהוי הצבאית שלו. "שמע ישראל, אדוני," הוא הצליח למלמל. מבחינתו של וילם בכנר המלחמה הסתיימה. ובזה נסיים, להתראות בתוכנית הבאה.